שלום וברכה. חורבן בית המקדש נגרם משנאת חינם. פרות בית שני, אמנם אומר המהר"ל שלא בגלל החטא חרב המקדש, למרות שבגלל החטא חרב המקדש. כלומר, באופן טכני, מה שגורם שהמקדש חרב זה חטא זה או אחר. אבל עצם הרעיון שיהיו זמנים בהיסטוריה שלנו, שהם זמני גלות, וזמנים שבהם יש גאולה, זמנים של חורבן וזמנים של בניין, זה כמעט סדר הבריאה, זה הכרח במציאות של העולם, ולכן החטא הוא רק תירוץ. ככה ניתן לומר, כן? אבל בכל זאת, התירוץ שבגללו יצאנו לגלות, בגללו נחרב המקדש, הוא חשוב לנו, אנחנו צריכים להבין עניינו. מה עניינה של אותה שנאת חינם שגרמה לגלות? יש את השאלה, האם שנאת חינם זה דבר טוב או זה דבר רע? התשובה המיידית העולה, הצפה אצלנו, ששנאת חינם זה רע. הרב קוק זצ"ל היה גדול והיה מלמד זכות על כל דבר, ולכן הוא ראה לנכון ללמד זכות באהבה גם על שנאת החינם. הרב קוק, גדול אוהבי ישראל, מלמד אותנו כמה ששנאת חינם זה דבר חשוב. הנה אני קורא כאן בספר אורות, בעמוד 9 ממ"ט, זה באורות ישראל, פרק ד', פסקה ו'. מידת שנאת חינם גם היא צריכה להתעלות, לא תעכב את התשובה ואת הגאולה השלמה מכללות ישראל. כלומר, צריך, כמו כל דבר, למשל גאווה זו מידה רעה, אבל יש גרעין של קדושה בתוך הגאווה. תאווה זה מידה רעה, אבל יש בתוך התאווה גרעין של קדושה. שנאת חינם זו מידה רעה, אבל מה טוב שם? מה בכל זאת? איזה דבר טוב אפשר להוציא משנאת חינם? צריכים לפתח אורות גדולים. אורות הכוונה, הבנות. להבין ולהשכיל שגם מפירודי הדעות יוצאת טובה כללית. זה טוב שיש פירודי דעות, זה טוב שאנחנו לא נבין אחד את השני, זה טוב שאתה תשנא אותי, וזה טוב שאני אשנא אותך. מה, מי אומר את זה? הרב קוק אומר את זה. לא יכול להיות. אבל ככה הוא כותב. מתוך כך אין המידות הרעות הדבוקות כפסולת בתוך האוכל של קדושת ישראל מתחברות ביחד. כלומר, על ידי שאני שונא אותך ואתה שונא אותי, יש דבר טוב בזה, אומר הרב, המידות הרעות שלי והמידות הרעות שלך לא מתחברות. אני נשאר רק עם המידות הרעות שלי, בלי המידות הרעות שלך. ואתה נשאר רק עם המידות הרעות שלך, בלי המידות הרעות שלי. זה מה שאומר כאן הרב. אין המידות הרעות הדבוקות כפסולת בתוך האוכל של קדושת ישראל מתחברות ביחד. אז לפחות מצד הרע שבי ושבך הצלחנו להפריד. ובפנימיות הלב הקשר גדול ועצום. הרי ביני לבינך יש גם דברים שמחברים ומקשרים בינינו. ונמצא שצד הטוב מתאחד וצד הרע מתפזר והתפרדו כל פועלי עוול. אם כן, זה רווח ראשון שיש משנאת חינם. אפשר להבין את זה גם במגזרי החברה. זאת אומרת, יש לכל מגזר בחברה דברים טובים ודברים רעים. אין שום מגזר שיכול להגיד אני כולי טוב. זה לא קיים. אבל החסרונות של כל מגזר שונים מהחסרונות של המגזר השני. מה היה קורה אם מגזרים היו מאמצים את כל הרע שבכל המגזרים? נורא. אז עדיף שיהיה פירוד. זה רווח ראשון. עכשיו יש רווח שני, עמוק עוד יותר. ולא עוד, אלא שגם בצד הטוב יש, שעל ידי הפירודים מתגוון כל טוב פרטי בגוון מיוחד, ואין גוון השרוי באחר דוחק אותו לטשטש את צורתו. כלומר, אם אני יותר מדי אבין אותך, אני אושפע ממך. והדבר יעכב את ההתפתחות של הדברים הטובים שבי. תודה רבה. כן, כלומר, יש לי דברים טובים. כדי להגן על הדברים הטובים שלי, אני מוכרח קצת לשנוא אותך. כי אם אני לא אשנא אותך, אני אבין אותך. וזה ישתק את הכישרון המיוחד שלי. לכן זה טוב שאני שונא אותך. ברור, זה מה שכתוב כאן. ולא עוד, אלא שגם בצד הטוב, יש שעל ידי הפירודים מתגוון כל טוב פרטי בגוון מיוחד. ואין גוון השרוי באחר דוחק אותו לטשטש את צורתו. אז הרווחנו עכשיו שני רווחים. א', שלא השתתפנו בדברים הרעים, ב', שכל דבר טוב שיש אצל כל אחד מאיתנו יכול לצמוח לבדו, כמו בערוגה. אם אתה רוצה לגדל צמחים, אתה צריך להרחיק בין מקום היניקה של צמח אחד לעומת מקור היניקה של צמח אחר. ומתוך כך מתעשרת כנסת ישראל בריבוי אורות, והריבוי הזה עצמו הוא יגרום את השלום היותר גדול ויותר פנימי. כאן הרב הוסיף נקודה שלישית. על ידי הריבוי של הגוונים יהיה שלום. למה? מסביר הרב בעולת ראייה על המשפט, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. לכאורה היה צריך להיות כתוב שתלמידי חכמים עושים שלום. עושה שלום רומיו, הוא יעשה שלום. אז צריך להגיד, תלמידי חכמים עושים שלום. אבל הביטוי של חז"ל על פי הפסוק בישעיהו, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך, הוא מדויק. הריבוי הוא המביא את השלום. מדוע? כי מדוע בעצם אינני מסכים איתך? כי אם אני אסכים איתך, הצד החולק עליך שאני רגיש אליו יותר לא יבוא לידי ביטוי. כלומר, אני צריך לבטא משהו, איזושהי אמת, שאני יודע שאתה לא מקבל אותה, שאתה סותר אותה. ולכן אני צריך שיהיה ריבוי דעות, כדי שכל הצדדים הניתנים להיאמר בכל דבר יוכלו לבוא לידי ביטוי. למשל, אם נשאל את עצמנו אם החפץ הזה הוא שעון או שחור, מה האמת? יש מי שיאמר, תראה, מה שחשוב שזה שעון, כי תפקידו של שעון להורות את השעה, וזה בדיוק מה שהחפץ הזה עושה. לכן הצבע הוא ממש לא משנה, גם אם זה היה שעון לבן או ירוק, או צהוב או סגול, עדיין זה היה ממלא את הפונקציה. אם כן, העיקר אצלי זה שהחפץ הזה הוא שעון. השני אומר, תשמע, לא צריך שעון, העיקר שזה שחור. וזאת למה? משום שבהקשר מסוים של ציור, של תמונה, אנחנו זקוקים קצת גוון שחור. אז מצאנו, הנה יש פה גוון שחור, פה על היד, וזה שזה שעון, זה משני מבחינתי. מי צודק? תלוי. זה תלוי מה אני צריך, אם אני צריך שחור או אם אני צריך שעון. אז אפשר לומר שאלמלא המחלוקת, היו צדדים בחפץ הזה שלא היו באים לידי ביטוי. לכן הריבוי מספק את התביעה של כל הצדדים, ולכן ריבוי הדעות מביא שלום. וזה מה שאומר כאן הרב, והריבוי הזה עצמו הוא יגרום את השלום היותר גדול ויותר פנימי, ולכן תלמידי חכמים מרבים, על ידי ריבוי מחלוקות, הם מרבים שלום. בסדר? אז אם כן, הרווחנו בינתיים משנאת חינם לפחות שלושה דברים. אני מסכם. הרווחנו את הרחקת הצדדים הרעים, שהם לא מתחברים זה לזה. הרווחנו את הגידול של הצד הטוב של כל אחד ואחד, וגם הרווחנו שיש ריבוי צדדים שזה בעצמו מביא שלום. אז אם ככה, הבה נצא למסע פרסום למען השנאה. כן? הרב אחרי ששכנע אותנו ששנאת חינם זה כל כך טוב, אז מתחשק לי לשנוא הרבה. אולי לקדם את הרעיון של שנאת חינם בעולם. מה? נעשה סטיקרים. כן? כן, כלומר, בשנאת חינם ננצח, או דברים כאלה, מה? על זה אומר הרב, לא, ומכל מקום. צריכים להשתדל הרבה. שיהיה השלום ניכר גם מבחוץ, וסוכת שלום פרוסה על כל ישראל. טוב, אז הרב אומר, לא, לא. אם אתה יכול גם להשלים בין צדדים, לחבר בין אנשים, בין דעות שונות, בסדר. אבל מה שיש מהפירודים, ובפרט אותם הפירודים שיש להם מקור נפשי בנטיית אמונה וקדושה, כלומר במיוחד מחלוקות בין דתיים למשל, מהכל אורות עליונים יתהוו. הרי מצאנו אמיתית הרעיון הזה, לא הרב קוק חידש, מצאנו ביטוי בחזל, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זה רעיון עתיק. אף על פי שהלכה כבית הלל, אבל אלו ואלו דברי אלוהים חיים. ואם השיגו צדיקים אנשי מעלה את גודל האורות המתהווים ממחלוקת שבין הצדיקים שהם בונים בזה עולמות, כלומר, משכללים כל אחד את שיטת המוסר, היושר, הקדושה והחסידות שלהם בכל עומק הרגשתם ורעיונם בפנימיות החיים. כלומר, כבר מצאנו שגדולי האומה דיברו על זה שעל ידי ריבוי מחלוקות נעשים תיקונים גדולים בעולמות העליונים. הנה עמך, כולם צדיקים. כלומר, גם היהודים שהם לא צדיקים, הם צדיקים. איך אני יודע? שהרי כתוב, ועמך כולם צדיקים. מי זה כולם? גם מי שלא צדיק וגם מי שצדיק, כולם צדיקים. מאיזו בחינה כולם צדיקים? מצד הכלל, מצד כולם. כן? כלומר, מצד התרומה שכל אחד תורם לתמונה הכללית. וכל אחד מישראל חי בקרבו ניצוץ אור קדוש ממורשת אבות, מקדושת תורה וגדולת אמונה, ונמצא שכל מחלוקת שיש בין איש ישראל לחברו, בין קיבוץ לחברו, גם היא בונה עולמות. וכיוון שהכל הוא שכלול ובניין, אין צורך לדבר מרורות. אז מה אני צריך לעשות עכשיו, אומר הרב? כי אם להודיע את הגודל ששני הצדדים עושים, ושהם יחד משכללים בניין הדעד ומתקנים את העולם, ואז לפי התרחבות הידיעה תגדל האהבה. ככל שאני אבין יותר את מה שהרב אומר כאן, תהיה יותר אהבה באומה כפי הערך של גדולת השנאה. ויגדל החיבור לפי הערך של גדולת הפירוד. כלומר, יותר פירוד, יותר אהבה. וכערך של מידה טובה מרובה ממידת פורענות, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה היא שבעתיים, כאור שבעת הימים ביום חבוש השם את שבר עמו, ומחץ מכתו ירפא במהרה בימינו אמן, וחטאת לשם. טוב, זה כבר אחר כך דברים של סתרי תורה כמעט. כן, אז אם כן, אנחנו מבינים שיש בשנאה שהחריבה את הבית, יש גם רווחים. וזאת משום שיש גם רווחים לחורבן. בספר הכוזרי שאל מלך כוזר, אם עם ישראל הוא עם כזה נפלא, כך כותב בסוף מאמר ראשון, אז מדוע היהודים כל כך סובלים? אם הקדוש ברוך הוא באמת יהודי ציוני, כיפה סרוגה, כתום, אז למה היהודים כל כך סובלים? עונה החבר, אתה יודע אדוני המלך, היהודים אמנם הם סובלים, אבל בסבל הזה יש קרבת אלוה. יש קרבת אלוהים מסוימת. יש דבקות. כמו שמצאנו שכינה למעלה מראשו של חולה, אז יש גם שכינה למעלה מעם גולה ומושפל. עונה לו מלך כוזר, או, זה יפה מה שאתה אומר. אגב, ומוסיף שמה, החבר, גם הנוצרים והמוסלמים, את מי הם מעריצים? את מי שסבל. כן, גם מייסד הנצרות, גם תלמידיו, וגם מייסד האסלאם ותלמידיו, כולם נרדפו וסבלו, ודווקא בהם מתפארים. אם כן, אנחנו היהודים הסובלים והמושפלים, אנחנו גם כן משהו. לפחות לדעת הנוצרים והמוסלמים. אומר לו מלך כוזר, זה היה נכון אם הייתם מקבלים את גלותכם באהבה. אבל זה דבר רק שאתם מוכרחים בגלל שיגלו אתכם. לו הייתה וברגע שתוכלו לצאת מהגלות, גם אתם תהרגו בשונאיכם כמו כולם. אומר לו החבר, מצאת מקום כאבי מלך הכוזרים. מה הכאב? שהיהודים אינם יודעים להפיק ממצבי השפלות והסבל את מה שאפשר להפיק מהם. את זה כתב רבי יהודה הלוי לפני 900 שנה. מאז היהודים למדו את הלקח והתאהבו בגלות. זה בסדר. כלומר, אין כבר צורך להילחם לצורך העניין. היהודים כבר הם בכיוון הזה של העדפת הסבל על פני הנורמליות. זה אפילו הפך להיות פתולוגי, אבל אפשר לומר באמת שיש מהגלות לקחים, יש רווחים שיצאו לנו מהדבר הזה. והרווחים הם מסוגים שונים, בין היתר למשל מה שאמרו חז"ל, שהכנסת ישראל העמידה בגלותה יותר תורה מאשר ביישובה. כן, כי כשהיינו עסוקים בעסקי מדינה, אז זה תפס הרבה מהאנרגיות שלנו. חיינו במצב של קהילות קהילות ללא אחריות מדינית, אז במה עסקנו כל הזמן? עסקנו בתורה ובמוסר, והפכנו להיות האומה הרוחנית והמוסרית ביותר על פני כדור הארץ. אז יש רווחים. המודעות לרווחים זה בעצמו גורם שהרווחים מופנמים, ומתוך כך גם אפשר אחר כך לבנות את בית המקדש. כי ברגע שהגלות מילאה את תפקידה, אומר הרב באורות, ברגע שדבר ממלא תפקידו הוא כבר מיותר. אז אם הפנמת את הלקחים של הגלות, כבר אין צורך בגלות, אתה מיד חוזר. כאן צריך קצת להבין למה בעצם המבנה של ההיסטוריה הוא כזה שמדי פעם יש חורבנות. לכאורה היה אפשר לעשות משהו יותר לינארי. כלומר, שבאופן הדרגתי, לאט לאט הולך ונבנה הבית השלישי, בלי שיחרבו מקדשים בדרך. כן, ככה למשל אומר הראב"ד, רבינו אברהם בן דוד, הראב"ד בהשגות על הרמב״ם, אומר שבית שני, אלה שבנו את בית שני, חשבו שהוא יהפוך לבית שלישי. כלומר שלא יצטרכו להחריב אותו, אלא שהוא יתפתח ויתגדל בכבוד השם לעולם, ואז אנחנו מיד ניכנס לבית שלישי מתוך בית שני. לכן אומר הראב"ד, לא קידש עזרא את הבית השני, בגלל שהוא לא רצה להפריע לקדושה של בית שלישי לחול בו. לכן היה לפי הראב"ד רק קדושת בית ראשון, הפסקה בית שלישי. אבל לא יצא, כלומר במציאות גם עזרא לא צדק, עם כל זה שהוא היה אדם גדול ונביא, בכל זאת למעשה בית שני חרב. אז מזה אנחנו מבינים שיש כנראה איזשהו מבנה הכרחי להיסטוריה, שיש בניין חורבן, בניין חורבן, בניין חורבן וכו'. מה הדבר הזה? מלמדנו, תודה רבה. מלמדנו שטבעו של המקדש כנראה הוא להיחרב. קוראים לזה אינדוקציה. אם בית ראשון, אם המשכן נבנה ונחרב, ובית שני נבנה, בית ראשון נבנה ונחרב, בית שני נבנה ונחרב. מזה אתה לומד באינדוקציה שכל בניין, כל מקדש צריך להיחרב. זה כנראה מטבעו של המקדש. לא צריך יותר משתיים בשביל אינדוקציה. כן, אפשר להזיד. אחוז הזה יש פה שלושה, יש לנו פה משכן, בית ראשון, בית שני, יש לנו כבר שלושה. אינדוקציה מצוינת, אז זה אומר שגם בית שלישי, שהוא הרביעי, גם הוא, חלילה וחס, יכול להיחרב, נכון? אבל לכאורה יש לי פה בעיה, שלכאורה יש כן חזקה, משכן, בית ראשון, בית שני. כן, דבר הזה קצת בעייתי, נכון? הקדוש ברוך הוא הבטיח, אני רוצה להבין על יסוד מה הוא מבטיח. כן, צריך שיהיה בסיס להבטחה. טוב, אז כאן, אם דבר בטבעו להיחרב, אז כנראה שלא מתאים לו להיות בנוי. למה? כי הבית הוא בעצם לא כל כך שייך לעולם הזה. כן? הכיצד? אם אנחנו מסתכלים במעשה בראשית, אנחנו רואים ש... בסיומו של כל אחד מימי בראשית נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני. למשל בסוף הבית, בסוף היום הראשון נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. בסיומו של היום השני נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. בשלישי נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. אחר כך ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי, חמישי, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. ואז יש תיאור של היום השביעי. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. נכון? נכון. למה אתה עושה נכון? כי אתה מניח שהפסוק הזה קיים, נכון? אז זה פסוק שלא קיים, המצאתי אותו. אין פסוק. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. אז מה כתוב במקום זה? אשר ברא אלוהים לעשות? סברי מרנן. אבל באמת, נשאלת השאלה, מדוע לא כתוב ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי? התשובה היא פשוטה. אם לא כתוב, סימן שהוא לא יסתיים. כלומר, ההיסטוריה האנושית, זו שאנחנו חיים אותה עכשיו, נתונה בתוך היום השביעי של בריאת העולם. כך שנוכל לשאול את עצמנו איזה יום היום. אם אנחנו מדברים על ימי הבריאה, אנחנו עכשיו ביום השביעי. זה כבר כמה אלפי שנים שאנחנו נתונים בתוך היום השביעי. כלומר, היום שבו אין חידוש בריאה. ולכן באמת אנחנו לא רואים מזה אלפי שנים שהקדוש ברוך הוא מחדש את בריאתו. בגלל שאנחנו נתונים בעולם של הטבע. כן, בבקשה. לא, הנבואה. זה הופעה מהעולם העליון, אבל זה לא משנה את את הטבע. כן? מישהו שומע מכוח נשמתו את דבר השם, יפה מאוד. אבל הוא לא, התפוחים ממשיכים ליפול מן העץ באותה המידה, אפילו ליד הנביא. ויתכן אפילו שבשעת נבואה ייפול תפוח מן העץ על הראש של הנביא. זה אפשרי. על פי חוקי הגרביטציה, זאת אומרת שהנביאים לא משנים את סדרי העולם. כך שאנחנו נתונים בתוך היום השביעי. כן, בבקשה.
עם ישראל
זה
יצירה חדשה, אם כן,
זה... כן, אבל זה עובד דרך הטבע, היצירה הזאת. אתה צודק שיש פה, זה הנקודה שאני רוצה להעלות, שיש בתוך היום השביעי משימה. מהי המשימה של היום השביעי? למשל, המשימה של היום הראשון זה יהי אור. המשימה של היום השני יהי רקיע. המשימה של היום השלישי תדשי הארץ דשא. מהי המשימה של היום השביעי? המשימה של היום השביעי זה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש. אם כן, המשימה היא משימת הקדושה. אבל מהי משימת הקדושה? נאמר בכתוב, דבר אל כל הדת בני ישראל לאמור, קדושים תהיו. ומהי הסיבה? מדוע הקדוש הוא רוצה שנהיה קדושים? הוא מוסיף הסבר. כי קדוש אני. לא כך מובן. הקדוש ברוך הוא קדוש. בסדר, מצוין. אבל למה אני צריך להיות קדוש? בגלל שהוא קדוש? מה זה קשור? אלא, זה בא לומר שכביכול הקדוש ברוך הוא מחפש לו פרטנר למשחק. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני קדוש, אבל אני לבד. בודד. אולי תהיו גם אתם קדושים, ככה נוכל להיפגש. ולכן, צריך בשביל זה בית שבו הקדושה היא אפשרית. ועשו לי מקדש, אומר רש"י, בית... לא, רש"י לא כותב ושכנתי. זה הכתוב אומר ושכנתי. ועשו לי מקדש, כותב רש"י, בית של קדושה. במילים אחרות, זהו המקום שבו הפגישה בין הבורא לנברא אפשרית. אפשר לשחק ביחד. זה מגרש המפגש. זה הקידושין שלנו. בית המקדש. אבל לפי זה, בית המקדש מתאר מצב עתידי של העולם. זה עוד לא המציאות בעולם בכללו. במקדש יש איזו הכנה, איזו התרמה של העולם העתידי. אבל זה לא העולם שאותו אנחנו חיים. לכן אפשר לומר, יבוא יום באמת שיהיה כתוב, ככה אנחנו מצפים, שיבוא היום שבו יהיה כתוב, ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השביעי. ואז לא אצטרך להמציא פסוקים, ואז יתחיל היום השמיני. היום השמיני הוא עולם שכולו מקדש. כן. אנחנו עדיין ביום השביעי, כמו ב... זאת אומרת, האם בית ראשון לא היה קצת יום שמיני? זה מה שאת שואלת? זה מה שאת שואלת, כן או לא? אני לא יודע, מה את שאלת? האם תקופת בית ראשון היא קצת יום שמיני? זאת הייתה השאלה? כן או לא? כן, תודה. אז התשובה היא, אני רוצה להרחיב את זה. כדי לדעת, לענות על שאלה כזאת, אני צריך בשביל זה להסתכל בתורה. נכון? מה כתוב בתורה? שיום השמיני התחיל. שנאמר, ויקרא פרק ת' פסוק א', ויהי ביום השמיני. נכון? כך כתוב. ויהי ביום השמיני, וחז"ל אומרים על אותו יום שמיני, שבו הייתה חנוכת המקדש, חנוכת המשכן, שהייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אם כן, כשהתורה אומרת ויהי ביום השמיני, היא מתכוונת ליום השמיני של בריאת העולם. יוצא לפי זה שהמקדש מתאר את היום השמיני, אפילו המשכן. אבל אז יש לי קושי. איך יכול להיות שהיום השמיני התחיל בעוד שהיום השביעי לא יסתיים? יש פה איזה מתח אדיר. התשובה היא כנראה שהמקדשים הם שגרירויות, הקדמות, פרומו, אפשר לומר, של היום השמיני. כן. יש לנו עוד כמה ימי שמיני אפשריים, זה השבת וכנסת ישראל, מה ששאלתם. כלומר, על היום השבת נאמר שהוא יום קדוש, ועל עם ישראל, כי עם קדוש אתה. אז אם כן, יש לנו במקום, בזמן ובאדם, יש לנו שלושה צינורות של מפגש. אבל במקום, המקום המרחבי, זה המקדש. אבל יוצא לפי זה שהמקדש מתאר משהו שהוא ביחס לעולם גוף זר. גוף זר מטבעו נדחה. לכן הדבר המתבקש ביותר זה שבית המקדש יהיה חרב. כי הוא לא מתאים לעולם. רק כאשר העולם יעלה למדרגת המקדש, לא יחרב המקדש. מובן? ולכן האינדוקציה תהיה בלתי נכונה. זה שמקדש צריך להיחרב, זה כל זמן שאנחנו ביום השביעי. כשאנחנו עולים אל היום השמיני, אנחנו מתאימים את עצמנו למקדש, ואז כבר אין צורך ואין אפשרות שיחרב. כן. כן, אתה שואל שאלה מתבקשת ביותר. אז למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כל כך הרבה סבל. כן? וכאילו היה פשוט, שהקדוש ברוך הוא יגיד, כשתגמרו את ההיסטוריה, תעשו כמה שצריך, אז נבנה מקדש אחד וזהו. זהו. כן, מה אתה רוצה? כיום שנבראו שמיים וארץ. כן, כלומר, כי זה כאילו משלים את היום הראשון. כי זה גם נקרא ויהי ביום ביום הראשון, נחשון בן עמידב, שיום השמיני נקרא הראשון, כי הוא דומה לראשון. אבל אני רוצה עכשיו להמשיך לענות על השאלה החשובה שנשאלה כאן. כן, בבקשה. שבת זה יום שמיני, כן. לא, מה פתאום? כל שבעה ימים יש לנו קצת מהיום השמיני. זה הכל. פשוט מאוד. כן? הרי יום השביעי זה דבר אחד, שבת זה דבר אחר. מתי חל השבת? כל שבעה ימים, אבל זה לא מהיום השביעי. עד רבה, ששת ימי המעשה של השבוע, הם שייכים ליום השביעי. מובן? לכן זה ימשך גם 6,000 שנה, אותה סיבה. אבל זה לא מה שאני הסברתי. אז זה הסבר אחר, זה לא השיעור שלי. לא, לא, זה השיעור שלי, מה אתה רוצה? המיקרופון אצלי עכשיו, זה לא יעזור. עכשיו, אם כן, נשאלת השאלה החשובה, מדוע הקדוש ברוך הוא עשה את זה? למה הוא גרם לנו את הסבל הנורא הזה? זה אתה שאלת? אתה שאלת? כן. למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את הסבל הנורא הזה לשלוח לנו מקדשים? התשובה היא, כדי לקדם את העולם אל היום השמיני. מה שנקרא, טעמו וראו כי טוב השם. כלומר, אם יש לנו קצת טעם של היום השמיני, יש דרבון להגיע לשם. זה הכוון. וזה מסביר דבר מאוד חשוב, שהמבנה של המקדש משתנה ממקדש למקדש. לא מצאנו שבהלכה אומרים לך, פעם ראשונה שאתה מקיים את המצווה, תקיים אותה בצורה זאת, בפעם השנייה תקיים אותה אחרת. לא, זאת אותה מצווה כל הזמן. לגבי המקדש, יש כל פעם מופעה אחרת של המבנה של המקדש. יש מבנה בסיסי, אבל יש בכל זאת הבדלים. משכן, בית ראשון, בית שני, בית שלישי. כל פעם על פי הנבואה. כן. להגיע אל הקדושה. יכול להיות, יכול להיות. אז מה? לא קרה כלום. עכשיו, מתוך כך, אני רוצה להבין קצת את ההבדלים בין המקדשים, ואז אני אתחיל להבין משהו. אומר הרב קוק, שבית ראשון היה מיוחד בזה שהייתה בו קדושת הכלל. בית שני הצטיין בקדושת הפרט. מה ההבדל בין המקדשים? כל פעם מה שהורס את המקדש זה משהו אחר. כדי להרוס את קדושת הכלל צריך חטאים המסלקים את השכינה. והם עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. אלה הם שלושת העבירות הנקראות בכתוב טומאה, כך מובא במסכת שבועות, ולכן הם מסלקים את השכינה שהיא קדושת הכלל. ומה מביא לחטאים האלה? החדירה של הפרטיות. כלומר, ברגע שיש קדושה רבה בכלל, הפרט מוזנח. למשל, כשעשו חנוכת המקדש הראשון בימי שלמה, שלמה עשה חגיגה גדולה לכבוד החנוכה. והוא עשה חגיגה של שבעה ימים. מחט בתשרי ועד י"ד בתשרי. ובמשך אותם שבעה ימים, עם ישראל הקריב עולות, הקריב שלמים, אכל שלמים. הייתה שמחה גדולה, ואז הגיע חג הסוכות, והמלך אסף את כל העם במקדש. וכן, שבעת הימים הראשונים, מחט בתשרי עד י"ד בתשרי, היו ימים מאושרים, שבהם כל יום ויום אכלו שלמים. אבל מה עם יום הכיפורים? אמרו חכמים, אכלו ביום הכיפורים. מדוע? בגלל שכאשר קדושת הכלל כל כך גדולה, אל תפריע עם החטאים הפרטיים שלך, הרי החטא זה של הפרט, יום הכיפורים כדי לחפר על החטא של הפרט. עכשיו אנחנו עסוקים בכלל, תמחק את הפרט לרגע. זה היה מותר? היה מותר. אפילו קיבלו אישור אחר כך מהנביאים וכו'. אסור, עד שעה, היה מותר. אבל יש מחיר. הפרט הוזנח. כשהפרט מוזנח, הוא מזין את עצמו לא מקדושת הכלל. הוא מזין את עצמו מהתרבות הסובבת, שהיא אלילית ומרושעת, וזה מה שהביא לחורבן בית ראשון. ברור? זה מה שאומר הרב קוק. הלקח נלמד באופן מיידי על ידי בוני בית שני, שעשו ממש אנטיתזה. בנו בית שכל כולו מאנשים פרטיים, הנבדלים מתומעת עמי הארצות. קדושת בית ראשון, בית שני, קדושת הפרט. מה יכול להרוס את קדושת הפרט? שנאת חינם. שנאת חינם, היעדר הכלל. כלומר, אני כל כך קדוש כפרט, וגם אתה קדוש כפרט, אנחנו לא יכולים להסתדר. אנחנו ביריבות. לכן כל המחלוקות בין צדוקים לפרושים, להבדיל, בית שמאי ובית הלל, בין החשמונאים לבין המתייוונים, כל המחלוקות האלה, בין הקנאים עצמם, כן? כשבאו הרומאים לצור על ירושלים, אז הם כססו את הציפורניים מרוב שיאמו, כי הם חיכו שהיהודים יגמרו להילחם עם היהודים. היו משליחים אבני בליסטראות מאחד על השני, שורפים את האוצרות אחד של השני. בינתיים הרומאים מרגישים שלא מתייחסים אליהם. כשבסוף כבר אין מה לאכול בעיר, אומרים, היהודים אומרים ביניהם, אז אולי נלחם בכל זאת נגד הרומאים, הם פה בחוץ מחכים, אבל כבר היה מאוחר מדי. זאת אומרת שבית שני, מרוב קדושת הפרט, נפל. אומר הרב, לכן יש צורך בסינתזה היסטורית, וזה לוקח הרבה זמן. כן, לעשות ניגוד לבית ראשון, זה לא קשה, זה לוקח זמן קצר מאוד. בין בית ראשון לבית שני עבר מעט זמן. אבל עכשיו צריך לחבר את היתרונות של בית ראשון, יחד עם היתרונות של בית שני. ולכן הגלות הייתה כל כך ארוכה. אבל הבית השלישי שיבנה, הוא כבר יהיה חיבור של שניהם, לפי העיקרון שאחד ועוד שתיים, שווה שלוש. ויש מסורת שמובאת בתוספות חכמי אנגליה. כן? היו באנגליה בעלי תוספות, ובתוספות חכמי אנגליה על מסכת סנהדרין, בדפים האחרונים, בדף האחרון אולי אפילו כתוב, שבית שלישי יחזיק מעמד 830 שנה. זה מאכזב, לא? אחרי 830, אני כל כך עבדנו קשה. אז מה, אחרי 830 שנה חרב? אלא ברור שלא. 830 זה חיבור של שני מספרים. 410 ועוד 420. של בית ראשון שעמד 410 שנים, בית שני שעמד 420 שנה לפי חז"ל. סך הכל 830. אז מה קורה בסוף 830? העולם כבר מתעלה למדרגת המקדש, כפי שאמרנו. ואז לא שהמקדש חרב, העולם כולו הופך להיות מקדש. ואז כבר אין צורך בחורבנות. עכשיו יותר מובן. יש את השאלה, איך ייבנה המקדש? יש בזה חמש שיטות. כן, בבקשה. אני לפי כן הזכרתי שזה טוב שיש שנאת חינם. למה אני אמרתי שזה טוב שיש שנאת חינם? כי באתי אחר כך ללמד את הצד הרע שבשנאת חינם. הרי למדנו דבר מזעזע, שאיך התקבלה גזירה של 18 דברים שבהם הלכה כבית שמאי, על ידי שבית שמאי, כך כתוב בירושלמי, אני לא לוקח אחריות על מה שכתוב בירושלמי, כתוב שבית שמאי היו הורגים את תלמידי בית הלל. לא נתנו להם לגשת לסנהדרין. אז ככה זה התקבל. תתקשה, לא? יש אפילו בשולחן ערוך, אור החיים, סימן תקפ"ב, שיש נוהגים להתענות בתת באדר, כי בו נחלקו בית שמאי ובית הלל. ולכן כשבת קול יצאה ואמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים והלכה כבית הלל, זאת הייתה הכרעה מאוד לא פשוטה, כי זה היה על גבי שנאת חינם. אחרי אותה שנאת חינם נוראה, התגלה גם הצד הטוב שבאותה שנאת חינם שהרב קוק מדבר עליו כאן. בסדר? כן, בבקשה. לא, לא, מקדשים אותו באופן הדרגתי. מה יקרה ביום השמיני? מה המשימה של יום השמיני? זה אני לא אמרתי.
סוף קידוש העולם יהיה ביום השמיני, לא ביום השמיני.
סוף קידוש העולם, לפי התורה, זה ביום השביעי. ברור? ויהיו קדושים. ויברך אלוהים, ויקדש אותו, זה נאמר על יום השביעי. אז זה לא מבין. אתה אומר, לא, זה לא קידוש העולם. העולם יתעלה. אתה נכנס אל היום השמיני, ויהי ערב, ויהי בוקר, ואז יש לך יום חדש. אוקיי? עכשיו, איך ייבנה המקדש? אנחנו צריכים לעבוד כדי שהמקדש ייבנה. יש אומרים, אני אשתדל לא לדבר לשון הרע, אני אתן צדקה, אני אקפיד במצוות בין אדם לחברו, בין אדם למקום, ובזכות זה ייבנה המקדש. עם כל הכבוד לרצון הטוב, זה פשוט לא נכון, הדברים האלה. פשוט לא נכון. כדי לבנות את בית המקדש, צריך פשוט לבנות אותו. זה מה שבונה. כן, הרי אם בית המקדש בנוי מאבנים, למשל, אז צריך לקחת אבן ולשים. אבל, מה שכן צודק באמירה הזאת, זה שכדי שיסכימו ישראל לשים את האבן, צריכה להיות אחדות ביניהם. כן, עד שתהיה הצעת חוק, חוק יסוד בניין בית המקדש בכנסת, זה ידרוש איזשהו שינוי תרבותי, חברתי, עמוק מאוד, ולכן יש כן מקום לומר שעל ידי שאני אמנע מלשון הרע ואני אדקדק במצוות, אני עוזר לבניין בית המקדש. אבל זה לא מיסטי, אלא זה מכוון להחלטה שתבוא בבוא הזמן לבנות בית המקדש. אבל כאן אנחנו נפגשים בריבוי שיטות בהלכה. מרבים שלום בעולם. יש בנושא הזה חמש שיטות. השיטה הראשונה אומרת שבית המקדש ייבנה בידי אדם. מצווה, לבנות, כך כתוב ברמב״ם, לא? מצווה, מצוות עשה, לבנות בית לשם, להקריב בו הקורבנות וכו'. אז יש מצווה כזאת. כשיבוא הזמן, טרקטורים יעלו, יאשרו את השטח, יבנו את המקדש, הכל, והשמחה תהיה גדולה. עד כאן השיטה הראשונה. השיטה השנייה אומרת שיש איזה מטאור שמסתובב בגלקסיה, ויש עליו מקדש, מחכה לאישור נחיתה. כשזה יקרה, אנחנו נשמע שריקה, בום, בום. מקדש הגיע, שיטה שנייה. כלומר הוא יהיה, הוא מן השמיים בא. שיטה שלישית. אומרת לו, האדם יבנה, הקדוש ברוך הוא ישלים. זה מתחיל מן האדם, זה שחור משלים. את המקדש. או את הבנייה, או השרת שכינה, וכו'. שיטה רביעית אומרת, הקדוש ברוך הוא ישלח את המטאור, אבל לא מושלם, האדם ישלים. זה השיטה הרביעית. על זה נאמר, הראינו בבניינו, סמכנו בתיקונו. אנחנו נעבור על נושא תיקונים. השיטה החמישית היא הנכונה. והיא השיטה של רמח"ל, והיא שהמקדש ירד מן השמיים ואז נבנה אותו. כי צריך להבין מה המשמעות, ככה הוא כותב הרמח"ל בספר משכני עליון. משכני עליון. צריך להבין מה המשמעות של מקדש בשמיים. באיזה מובן הוא בשמיים? מה זה להיות בשמיים בכלל? מקדש בשמיים, השמיים זה לא החלל הבין כוכבי. החלל הבין כוכבי זה לא שמיים, זה רקיע מקסימום. כשמדברים על השמיים מדברים על העולם הרוחני, עולם האידאות, כמו שאפלטון קורא לזה. כיוון שבכל מקדש ומקדש, התבנית העליונה של המקדש שרואים הנביאים משתנה, כמראה אשר אתה מוראה בהר, כתבניתו תעשו. אז כיוון שהתבנית הזאת משתנה, כי עולם האידאות מקרין הקרנות אחרות לפי המעמד ההיסטורי. ולכן
השתנה
מה?
השתנה
בתפיסות בני אדם. תכן גם בתפיסות בני אדם, כלומר שבני אדם תופסים אחרת. לכן צריך להמתין שהאידאות האלה יתגלו. זו הכוונה שהוא יורד מהשמיים. ואז אנחנו נדע איך לבנות. כלומר, אדם יסתובב בהר הבית, יגיד, ברוח הקודש אני רואה שכאן צריך להיות המזבח. פה חלון. פה מדרגות. כן? כי ההשתקפות של העולם העליון תהיה ברורה באופן כזה, שזה יקרה שהמקדש ירד מן השמיים באמת. ועכשיו הגיע הזמן גם לבנות אותו, אומר רבי ימינו. עכשיו אם אנחנו נשים לב, השיטות האלה, חמש שיטות, תואמות תחושות שונות, הזדהויות שונות, בציבורים שונים של האומה. מי שאומר שהמקדש צריך לבנות בידי אדם, נקודה. זה אדם עם חוש לאומי חזק מאוד. הוא סומך על האומה. היא צריכה לבנות את המקדש. מי שאומר שזה המטאור בגלקסיה, הוא כל כולו דתי. היסוד הלאומי אצלו חלש. לכן הוא יכול לראות את המקדש רק כהתערבות מבחוץ. מי שאומר שיבנה בידי אדם ויושלם בידי שמיים, אז הוא מכיר את הערך של התורה שבעל פה. שבה האדם, שבה מן השמיים מסכימים עם סברת האדם. מי שאומר שירד מן השמיים ואנחנו נתקן אותו, יש לו תפיסה דתית לאומית. יש שיתוף פעולה. ומי שאומר כמו רמח"ל, שמן השמיים יתגלה ואחר כך ייבנה על ידי אדם, מצפה להתגלות תורת הסוד. כי הרי עולם האידאות זה העולם של תורת הסוד. והוא זה שעתיד להתגלות בתורתו של משיח. שעל זה אומרים חז"ל במדרש שכל התורה שבעולם הזה הבל היא לפני תורתו של משיח. מה רצית? האידאות
שמשתנות.
זאת אומרת, לעומת אפלטון שסבר שהאידאות זה דבר קבוע ובלתי משתנה, שלח הקדוש ברוך הוא את הגל כדי להסביר לנו שהאידאות זה מדרגות שונות של ההופעה. ואז במהלך ההיסטוריה, במקביל להיסטוריה האנושית, יש התגלות של אידאות. לא, לא, זה אומר שגם בעולם העליון יש שינויים. כן. לא, כי העולם העליון, גם הוא יש לו דינמיקה משלו. טוב, עד כאן להיום.